טוב, שלום עליכם. בשבוע הבא, בשעה הזאת, אנחנו כבר בתוך ביעור חמץ, בתוך בדיקת חמץ וביעור חמץ. מתחילים את מצוות תשביטו. אז עוד בירור אחד בעניינים של פסח ושל ליל הסדר, ואני רוצה ללמוד אותו ותוך כדי לענות עליו גם תוך כדי עיון בפרשה נוספת שקשורה לא לפסח, אבל היא קשורה מאוד לפסח, היא קשורה לימים שאנחנו עכשיו בתוכם, הם ימי קריאת פרשת הנשיאים שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכה. אז נגיע לזה אחר כך. אני רוצה להתחיל מפסקה ידועה יסודית שכולם נמצאים בה בליל הסדר, והיא אולי איזושהי נקודת מעבר חשובה בליל הסדר. בסוף ארבעת הבנים, אחרי ישר כוח, תודה, אני בכוונה מזכיר את ההקשר, כי הפסקה מוכרת בפני עצמה, אבל חשוב לראות את ההקשר שהיא נמצאת בו. ההגדה מתחילה, המגיד מתחיל, אחרי מה נשתנה ועבדים היינו, בסיפור הסיפור, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, נכון? מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ואז, אחרי שמסיימים עם ההגדרה של חובת הסיפור, מספרים על ארבעת הבנים, חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, תם מה הוא אומר, ושאינו יודע לשאול מה הוא אומר. וכל אחד מהבנים מקדישים נקודה מסוימת מאוד, חכם מה הוא אומר, מה העדות, ועונים את התשובה, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח. אנחנו לא נכנסים עכשיו לבנים, למדנו אותם פעם בנחת, רשע מה הוא אומר, ואתה עונה לו. האגדה שינתה מהתורה, מה היא שינתה, כל זה לא עולה אלינו עכשיו. תם מה הוא אומר, מה זאת? ואמרת אליו, בכל זה כיד הוציאנו השם ממצרים. עכשיו השאינו יודע לשאול. אני רק אזכיר, השאינו יודע לשאול מאוד מעניין אותנו, כולם מעניינים אותנו, אבל השאינו יודע לשאול הוא כל סיפור ההגדה. כבר הזכרנו שוויגדת לבנך נאמר לה שאינו יודע לשאול. מה שהלילה הזה נקרא הגדה הוא על שם השאינו יודע לשאול. ובכל אחד מאיתנו, כמו שאמרנו הרבה פעמים, יש את כל ארבעת הבנים. והבן שלא יודע לשאול, לשאול, זוכרים? גם to ask וגם לשאול. גם לקחת ולדעת שמה שאני לוקח הוא כאילו שלי, אבל לא שלי. כמו דין שואל, שכשבעלה ואימו פטור, והרחבנו בדברים האלה ליסודות אדירים, בשאינו יודע לשאול, ההגדה חורגת, ואני רואה שפה בסידור הזה אפילו מחלקים את זה לשניים, למרות שבהגדות זה לא מחולק. בוא נראה את העניין. ושאינו יודע לשאול, בסדר? ושאינו יודע לשאול, אצלי בסידור זה בראש עמודה. את תח לו, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. עד כאן מה שהיה צריך להגיד השאינו יודע לשאול. הוא לא שואל, אז מה תפקידך אבא? לפתוח לו. ומאיפה אתה יודע שצריך לפתוח? מזה שכתוב והגדת. נכון? והיא גדתה לבנך. יפה. פתאום הופיעה פה פסקה. יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. הפסקה הזאת היא פסקה מדרשית על הפסוק האחרון. וכאן שאלה שאני משאיר פתוחה לרגע. הפסקה שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד אותה, היא חלק מהתשובה לבן שאינו יודע לשאול, או כמו בדפוס הזה נגמר הסיפור, ועכשיו פסקה בפני עצמה. זה טוב כשנותנים לכל אחד מיושבי הסדר להקריא קטע, אבל עכשיו בלי להקריא קטעים, אמיתי, הפסקה הבאה היא חלק מההתייחסות לבעיה שלפנינו בבן שאינו יודע לשאול, או היא דבר בפני עצמו. אם היא חלק מהעניין שלה שאינו יודע לשאול, נצטרך להבין איך. ואם היא דבר בפני עצמו, נצטרך להבין מה זה מחפש בהגדה בכלל, ומה זה עושה פה בפרט. ולפני כל השאלות האלה, שאלה הצדדית, מה בכלל כתוב פה? בואו ננסה ללמוד את זה. יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. נקודה. ועכשיו, מה אומרת ההגדה? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וכאן לעניות דעתי מתחילה ההתייחסות לארבעת הבנים, ובפרט לשאינו יודע לשאול. בוא נספר לך מה אנחנו עושים פה. אנחנו, אבל עוד לא אמרנו מה להגיד. רק אמרנו מאיפה אני יודע שאת פתח לו, שנאמר והיגדתה לבינך. והסברנו שבהיגדתה מסבירים לנו חז"ל, זה למשוך, גיד. בסדר, מצוין. אבל מה להגיד לו? תגיד לו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ובוא נתחיל את כל הסיפור מההתחלה. יפה מאוד. אז מתחילה עובדי עבודה זרה, זה ההמשך לארבעת הבנים ובפרט לשאינו יודע לשאול. אז מה עושה הפסקה של יכול מראש חודש? מה היא באה לעשות פה? על פי המבנה, נראה שהיא כן מתייחסת לשאינו יודע לשאול. ואני אגיד למה. כי אם כל מה שרצו להגיד לנו, שמצווה עליי לפתוח לבן שאינו יודע לשאול, מספיק היה לצטט את המילים שנאמר והיגדתה לבינך. כי הרי מה רצו להגיד לי? את פתח לו. אז את פתח לו, מאיפה אני יודע שנאמר והיגדת? למרות שהוא לא שואל, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה יורו. למרות שהוא לא שואל, את פתח לו, שנאמר והיגדת לבינך. אבל הדרשה עכשיו היא לא רק על והיגדת לבינך, אלא על ההמשך. בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אז אנחנו צריכים להבין איך כל הפסקה הזאת לא רק מסרבלת לנו את החיים. הבן שיודע לשאול, אתה רוצה להתחיל לספר לו את הסיפור, תתחיל לספר לו, מתחילה עוד בעבודה זרה, היו אבותינו. מה שייך עכשיו הדיון הזה בכלל? איך הגענו לזה שזה צריך להיות בניל הסדר? מה זה משנה? נניח שהשאינו יודע לשאול פוגש אותי בטו בשבט. אני לא צריך לספר לו. מה זה רלוונטי לשאינו יודע לשאול יותר מלכל מקום אחר? מה פתאום זה מופיע פה? הגענו למסקנה שזה צריך להיות בניל תדבר. אבל למה זה רלוונטי לשאינו יודע לשאול? והאמת לעמיתה, הקדמנו את המאוחר, צריך לשאול קודם כל את השאלה הראשונה, אנחנו שאינם יודעים לשאול. השאלה הראשונה לכל היא, מה בכלל כתוב? הפסוק והיגדתה לבינך ביום ההוא לאמור ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מופיע בתורה בתוך הקשר, בתוך קונטקסט מאוד ברור. אין שם שאלות. זה מופיע בתורה בספר שמות, בפרשת בו, בפרשת קדש לי כל בכור, זה נמצא אצלנו בתפילין של יד ובתפילין של ראש, ואנחנו אומרים את זה כל יום בפרשיות התפילין, ושם כתוב כך, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. על איזה יום מדובר? תתבר ניסן. התורה אומרת מפורש שב-15 לחודש הראשון הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. היא אומרת את זה בשמות, היא חוזרת על זה בסוף ספר במדבר. כולנו יודעים את התאריך, זה לא חידוש, נכון? והתורה ממשיכה שמאותו יום מתחילים שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג. מדובר על יום מסוים. ואז כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. תעזבו את כל מה ששאלנו מקודם בהגדה. כלום, יש בכלל שאלה על איזה יום מדובר? לא ברור מה כתוב בפסוקים. מתי מדרש הלכה צריך ללבן משהו? שיש שאלה. אבל הכל ברור, ההקשר ברור. זה פרק י' ג' ספר שמות, כולם מכירים את הפרשה הזאת, היא פרשה יומיומית שלנו. מדובר שם על היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, כתוב את היום. אין לנו דיון באיזה יום יצאו. הרי זה לא שיש, לפני שבועיים דיברנו שביהודה לב יש קורבן פסח, ופה וזה נקרא פסח, וזה נקרא פסח, וזה נקרא... פה אין דיון, פה מדברים על אירוע היסטורי, נכון? האירוע התרחש בתתווה בניסן. ביהודה לב לא יצאנו. בראש חודש ודאי לא יצאנו. מתי היה יום צייתי ממצרים? תתווה. אז מה בכלל הדיון? תעזבו את ההקשר בהגדה, בסדר? אין שאין לא יודע לשאול, תעזבו את ההקשר. לא מבין מה כתוב פה במדרש. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, יכול מראש חודש. לא, לא יכול מראש חודש. למה יש אבא אמינה כזאת? איך דוחה המדרש את האבא אמינה, את המחשבה הזאת? תלמוד לומר ביום ההוא. מזל טוב. אבל ידעתי את זה מראש כשקראתי את הפסוק. הייתי צריך שתגיד לי, יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא? אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. למה? למה זאת ההנחה שלך? יום ההוא זה ביום ההוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר שביום השני הוא ברא את הרקיע, יכול שזה מבעוד יום? מאיפה בא הרעיון הזה? תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. הסיום הוא הקושייה הכי גדולה שלי. תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. בעבור זה לא אמרתי, אלא ביום שיצאת ממצרים. והיום שיצאת ממצרים הוא תתבר. בסדר? בגלל שמצא ומרור מונחים לפניך. כלומר, איזה לימוד? מה כתוב פה? מה רוצים פה? והמשפט הזה הוא הבסיס, כולנו זוכרים אותו בהגדה, ואנחנו משוכנעים שהוא מתייחס לבעיה של השאינו יודע לשאול ולא מבינים למה. ועכשיו ממנו רק מתחילים את מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שזה בכלל מחייב איך זה קשור לך. אגב, הזכרתי פעם, ואני רק משאיר את זה פתוח, אנחנו נברח מזה, נעבור לנושא לגמרי אחר, ונחזור לזה בסוף. ננסה כדרכנו, ממש סיפור לגמרי שונה, אבל רק משפט אחרון, שגם בואו ננסה לטפל בסוף. יש דיון בין האמוראים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת ההגדרה של חז"ל במשנה. מהי הגנות ומהו השבח? יש דיון. דעה אחת אומרת שהגנות זה עבדים היינו לפרעה במצרים, והשבח הוא ויוציאנו השם אלוקינו משם. והדעה השנייה אומרת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה הגנות, והשבח הוא ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שימו לב להבדל, הוא מאוד מעניין. עבדים היינו זה פסוק. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו זה דיבור של חז"ל. אבל תשימו לב להבדל, ההבדל הוא מאוד מעניין. עבדים היינו לפרעו במצרים, זה הגנות, ומהו השבח? ויוציאנו השם. עכשיו, איך זה הולך פה? לפי זה היה צריך להיות כתוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אוקיי, לא אנחנו אבותינו, ויקרבנו השם לעבודתו, או ויקרבם השם. ועכשיו הזה הוא חורג. עבדים היינו לפרעה במצרים, ואז ביותינו השם. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו, ומה עם אברהם ויצחק ויעקב? הם לא, אנחנו הראשונים. מה זה הוועכשיו? הוועכשיו הרי הוא ההפך ממה שאמרנו בעבדים היינו. ועכשיו קרבנו המקום. נגיע לכל, ותזכרו שהפסוק הוא לא רק והגדת לבנך ביום ההוא, אלא והגדת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה השם לי בצייתי ממצרים. בצייתי ממצרים. את הכל אני נוסה ללמוד, אבל אני לכל זה רוצה להקדים הקדם. המחשבה שיצאנו ממצרים בראש חודש, או המחשבה שצריך לספר, סליחה, לא, לא הייתה מחשבה. המחשבה שיכול להיות שצריך לספר ביציאת מצרים מראש חודש, המחשבה הזאת היא מחשבה מאוד מעניינת שצריך להבין את ראש חודש. כלומר, יכול להיות שצריך היה לספר ביציאת מצרים מראש חודש. ראש חודש ניסן הוא ודאי יום חשוב מאוד. ודאי לא היום שיצאנו ממצרים, אבל הוא ודאי יום חשוב מאוד. ראש חודש ניסן קרו שני אירועים גדולים בתוך שנתיים, בתוך שנה. האירוע הראשון היה בראש חודש ניסן שבועיים לפני יציאת מצרים, והאירוע השני היה בראש חודש ניסן כעבור שנה. באירוע הראשון פונה הקדוש ברוך הוא אל משה ואל אהרון בארץ מצרים ואומר להם, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ומתגלה בעולם קדושת הזמן. ישראל בונים ללבנה. זה אגב לא לצורך פסח הקרוב. אם זה היה לצורך פסח הקרוב, היה צריך להגיד בעוד 10 ימים, כמו שנאמר, בעשור לחודש. אלא שיש עניין עכשיו ללמד אותנו שישראל מונים ללבנה. עכשיו, ראש חודש ניסן, קדושת הזמנים. מתחיל עיבור השנים, קידוש החודשים, עיבור החודשים. חוץ מזה, באותו יום, גם ניתנות לישראל לראשונה, כעם, קבוצת מצוות. פעם ראשונה. זה לא היה לפני כן. זה יקרה עוד. עוד לפני 10 הדיברות, זה יקרה שוב במראה. כשנגיע למראה, לפני מעמד הר סיני, מיד אחרי קריאת ים סוף, שם שם לו חוק ומשפט. אבל הפעם הראשונה שעם ישראל כעם מקבל מצוות, זה בראש חודש ניסן, שבועיים לפני יציאת מצרים. יום אדיר. אנחנו מקבלים מצוות, חלקם מצוות של פסח מצרים, חלקם מצוות של פסח דור, כל הדין של פסח מופיע שם בפעם הראשונה. זהו, זה קרה בראש חודש ניסן שבועיים לפני היציאה. ואז בראש חודש ניסן של שנה אחר כך, ראש חודש ניסן של שנה אחר כך, מתרחש הדבר הבא. ביום החודש הראשון, שנה אחרי זה מוקם המשכן, נכון? משה רבינו מקים את המשכן, ובהקמת המשכן מתרחשים כמה וכמה דברים. יורדת אש מן השמיים, וברכת המון דברים שמתרחשים סביב הקמת המשכן. אלה שני האירועים של ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן הראשון, שעליו שאלו יכול מראש חודש, וראש חודש ניסן השני. לעתיד לבוא, אגב, ראש חודש ניסן יהיה חג מאוד מיוחד. מי ששם לב, בהפטרת שבת החודש, ההפטרה מתחילה, כל העם הארץ יהיו אל הנשיא, ושם מתואר חג שלם שיהיה בראש חודש ניסן. איך יבואו בחודש הראשון, ויבואו כולם, ויביאו את קורבנותיהם, ויהיה את קורבן הנשיא של ראש חודש ניסן. קורבן שאין בתורה. יהיה את הקורבן המיוחד של ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן הוא אירוע גדול. השנה השנייה זה האירוע של נדב ואביהו. ואז בהקמת המשכן בשנה השנייה, מתחילים הנשיאים להביא את קורבנותיהם. נכון? כל יום מביא הנשיא שלו את הקורבן. אמרתי בהתחלה, אני משאיר את יכול מראש חודש פתוח, לא עוסק בו עכשיו, אני רוצה להיכנס אליו אחרי זה בנחת בעזרת השם. ולפני שניכנס ליכול מראש חודש, אני רוצה ללמוד יחד מה שפעם נגענו בו, שבוע שעבר באיזשהו שיעור, חלק ישבנו בו ביחד, התחלתי להיכנס אליו, ועיון בו הוא דבר מופלא. אני רוצה ללמוד לרגע אחד את הפרשה שאנחנו עסוקים בה כל יום ביום עכשיו, לא יודע כמה וכמה מקפידים במנהג, ספרדים וחסידים מקפידים מאוד במנהג הזה של לומר את הנשיא של כל יום ביום, וגם לומר את התפילה המיוחדת שאחרי זה היא רצון מיוחד של הנשמות ושל אם אני מאותו שבט. חודש ניסן מובנה בפועל, בתפילות שלנו, 12 הימים הראשונים שלו הם ימי הנשיאים. זה לא קשור ליציאת מצרים, זה שנה אחרי. עם הקמת המשכן, בכל יום בא נשיא אחר ומביא את קורבנו. היום ה-13, י"ג, הוא היום שבו אנחנו עוסקים בהטבת הנירות של אהרון, י"ג ניסן, ואז בי"ד ניסן אנחנו מגיעים לפסח. שי"ד זה ביטול חמץ, שחיטת קורבן הפסח וביטול החמץ, ותתבע זה יום היציאה ממצרים. בסדר? מצוין. פרשת הנשיאים, לשנייה אחת, ברחתי מהנושא הראשון, אני אחזור אליו. הוא התברר על ידי זה לעניות דעתי. פרשת הנשיאים נמצאת בפרק ז' בספר במדבר. בואו נפתח שנייה אחת. פרק ז' בספר במדבר, יש לפנינו חומשים. זאת פרשה שזוכרים אותה כולם, כי היא חוזרת על עצמה פעם ועוד פעם ועוד פעם. זוכרים פר אחד בן בקר, כבש אחד בן שנתו לעולה, נכון? צעיר עזים אחד לחטאת. וכולם תמיד עם אותה השאלה הקבועה, מדוע חוזרים כל הזמן על אותו דבר, בדיוק אותו דבר, אין שום שינוי. כל הנשיאים. הפרשה מתחילה בפרק ז' בהתחלה, מיד נחזור לשם להתחלה, אבל אני רק אציין, זו פרשה שהילדים אוהבים אותה מאוד. הילדים בתיכונים, בישיבות, וזה נורא אוהבים אותה, כי במבחנים של פרשת שבוע, במבחני פש, זה הרבה חומר בלי רשי. מכירים את ה... זה פלוס מאוד גדול, נכון? זה המון שיבלים. זה בלי... זה יופי הרשי. כי מה היה לו לרשי להגיד פה כבר באמת? אז זה מסודר. אני רוצה ללמוד את הפרשה הזאת עוד שנייה אחת. אבל בפרשה הזאת יש המון רשי. רשי מופלא. נדיר, אני חושב שאין אף רשי כזה על התורה חוץ מרשי הזה. אנחנו נוהגים ללמוד רשי כל שבת, לגעת בעוד נקודה ברשי. רשי הזה הוא מהפכת עולם. באמת אין עוד רשי כזה. תמיד תבינו למה אני חותר. ורשי מתחיל את הבעיה שלו דווקא ביום השני. אני אחזור עוד מעט לכל פרשת הנשיאים, אבל אני אתחיל את הסיפור עם היום השני. פסוק י"ח בפרק ז' מתחיל את הנשיא השני. הנשיא הראשון היה נחשון למטה יהודה. סדר הנשיאים, מהר מאוד אנחנו קולטים, הוא לפי המסעות והמחנות. לא לפי סדר כרונולוגי ראובן שמעון לוי יהודה, גם לא לפי סדר בכורה ראובן יוסף או משהו כזה, אלא לפי סדר המחנות. ואז יהיה יהודה, יששכר, זבולון. במחנה יהודה הוא המחנה המוביל. ואחר כך ראובן, שמעון, היום היינו אצל גד, היום השישי. ומחר אנחנו נהיה באפרים ומחנה שלו, ואחרי זה נהיה במחנה האחרון, מחנה דן. בסדר? זה סדר המסעות. ביום השני, פסוק י"ח, הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. הקריב את קורבנו כערת כסף אחת, ועכשיו הרצף רגיל, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 30, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולד ועולה בשמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בבקר, איל אחד בין שנתו לעולה, שעיר עיזים אחד בחטאת. זה אגב פרשה שכיף לבר מצוות. כי מצד אחד היא הפרשה הכי ארוכה, מי שפעם יצא לו בר מצווה בן עשור זוכר את הקוהרון, וגם אפשר להגיד שהייתה לי את הפרשה הכי ארוכה, וזה גם הפרק הכי קל. יש לי המון שיקולים, אבל אנחנו עולים טיפה עוד קומה, עולים לאל. שעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן צוער. 100 מילים כערת כסף אחת, ועד זה קורבן X בין X, כך בדיוק בכל הנשיאים כולם. רשי שם לב שאצל נתנאל בן צוער, לרשי הוא פשטן, הוא פשטן. ויהיה לנו שיעור מוזר מאוד היום שאנחנו אומרים הוא פשטן, כי אתם עוד מעט תראו תיאור מופלא ברשי. לא מופלא ברשי, רשי, שאנחנו בורחים עם. רשי הוא פשטן, אבל רשי לימד אותנו שמותר ליישב פשוטו של מקרא על פי דרש. אין המקרא הזה אומר אלא דורשיין, נכון? יופי. רשי שם לב לבעיה בפשט שנראית בהתחלה ממש כזאת יקת, כזאת דייקנית כזאת. תראו, ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, הקריב את קורבנו. בכל הימים כתוב כך, אתם יכולים להסתכל בכל הימים. כל הימים כתוב כך. ביום השלישי, נשיא לבני שמעון, שלומיאל בן צורי שדאי, קורבנו, ואז קרת כסף אחת וכו'. ביום השלישי, שאחרי נתנאל, נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון, קורבנו, וכו'. תחזרו לפסוק י' ח', בפסוק י' ח' יש שינוי שאין לו שום הסבר, זה לא היום הראשון. ביום הראשון יש הקדמות, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, ויהי המקריב את קורבנו נחשון בן עמינדב, בסדר, אני מבין, כי ביום הראשון עוד אין לנו רצף, אבל ביום השני כבר התחלנו. ביום השני מופיע כאן, ביום השני, אתם רואים את המילים? ביום השני הקריב, שינוי ראשון, נתנאל בן צוער, לא התואר, אלא קודם כל השם, ואחר כך נשיא יששכר, ועכשיו הקושייה היותר גדולה, נו, הקריב את קורבנו. אז אם נמסכם, יש פה כמה דברים שונים לגמרי. א', הקריב, הקריב פעמיים. שזה מיותר בכלל, בלי קשר לימים האחרים. כבר כתוב הקריב. ההקריב הראשון ודאי מיותר, כי ההקריב השני אומר הקריב את קורבנו. אז מה הקריב נתנאל בן צוער? שני, נתנאל בן צוער ביום השני קודם לנשיא יששכר. מה שאין כן בכל שאר השבטים. כל שאר השבטים קודם כל מופיע התפקיד, התואר, וזה מאוד הגיוני. זה לא כי התואר קודם לאדם. כי לא הנשיא מעניין אותי, אלא השבט. ולכן נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. מי מביא ביום השני? נציג זבולון, לא אליאב בן חילון. נשיא לבני זבולון, שהוא אליאב בן חילון. קורבנו. נכון? הפתיחה לגמרי לגמרי שונה. זה מביא את רשי לדון בסוגיה למה הפתיחה של היום השני שונה. אנחנו עכשיו ממש עושים לימוד של כמה דקות ברשי פשט. רשי, רשי. רשי לא יכול לראות פשוטו של מקרא לא מובן בלי לנסות להגיע לפירוש הכי פשוט. וכאן זו דוגמה לרשי שמתחיל בפשט ובאמצע עובר ליסודו של רבי משה הדרשן ואומר אבל הבעיה היא בפשט, ותראו עד איפה הדרש יכול להגיע. תראו מה הרש"י רוצה לעשות. ואם אפשר, תזכרו באיזשהו מקום שאנחנו צריכים בסוף להגיע לאכול מראש חודש. בסדר? זה מסתדר להגיע לפני פסח. רש"י, פסוק י"ח. הקריב נתנאל בן צוער, הקריב את קורבנו. כבר בדיבור המתחיל רש"י אמר את כל השאלות. מי שיודע לקרוא רש"י נכון, בדיבור המתחיל השאלות מופיעות. מה תלמוד לומר הקריב בשבטו של יששכר מה שלא נאמר בכל השבטים? הוא לא שואל על הפעמיים, אלא על הפעם הראשונה. יום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר הקריב את קורבנו. באף אחד מהשבטים לא כתוב הקריב. ביום השלישי נשיא בני זבולון אליאב בן חילון קורבנו. למה בכלל הפועל הקריב מופיע ביששכר? בלי קשר לפעמיים. עצם הפועל הקריב לא מופיע באף אחד מהשבטים. שאלה טובה? וזה רש"י פותח. תשובה. לפי שבא ראובן, זו דוגמה קלאסית לרש"י. רש"י אומר זה דרש. הכי קרוב לפשט. לפי שבא ראובן ואמר, די או דיי שקדמני יהודה אחי. רש"י עומד פה עכשיו מיד על הנקודה הבאה, מהו הסדר? עכשיו התשובה הפשוטה שרש"י יגיד, הסדר הוא לפי המסעות. נו, ראובן לא ידע את זה. מה מסובך? תסביר לראובן שזה לפי המסעות. ולמה ראובן מהעניינים של כבוד עכשיו? מי יקבל איזה תיק? תיק טק. זה מה שמעניין אותנו. תשמעו. לפי שבא ראובן וירר ואמר דיי שקדמני יהודה אחי, אקריב אני אחרו. אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר מסען לדגליהם. מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר מסען לדגליהם. לכך אמר, שימו לב מה רש"י אומר פה עכשיו, לכך אמר, הקרב את קורבנו. והוא חסר יוד. רש"י אומר לנו, לא גיליתי לכם, אבל יש עוד שאלה בפשט, שבתור רש"י גם עליה אני לא עובר. אי אפשר לעבור עליה. לפעמים הוא יכול לעבור משהו בכתיב מלא, לפעמים הוא יכול לעבור בכתיב חסר. אבל כשמופיעה מילה פעם אחרי פעם, פעם בכתיב מלא ופעם בכתיב חסר, רש"י מיד מעורר אותה. אין לזה שום הסבר. מותר שמילה תופיע פעם בכתיב חסר, פעם בכתיב מלא. אבל לא פעם אחרי פעם מיד. נראה פסוקים י"ח י"ט ואז נחזור לרש"י. בפסוק י"ח בסוף כתוב ביום השני הקריב, נו, מלא. נתנאל בן צוער נשיא יששכר. בפסוק י"ט כתוב הקריב בלי יוד. אומר רש"י, הפשט אותה. יששכר בא, ראה את ראובן, סליחה, ראובן בא, וראה שמקבלים את קורבנו של יששכר. אמר, מה לקחו בכלל שמביאים את קורבנו של יששכר? אני קודם. אמר לו משה, מפי הגבורה קיבלתי, שהולכים לפי סדר המסעות. שנאמר, הקרב את קורבנו. כאילו ההקריב השני, עוד אין תשובה למה פעמיים הקריב, אבל ההקריב השני, למה הוא ללא יוד? עוד מעט תענה לי למה פעמיים הקריב. למה ההקריב השני ללא יוד? כי הוא בא לרמז, זה נראה מאוד רחוק. בהמשך נראו כמה לא. כי הוא בא לרמז רמז גדול. אילו היה משה רוצה לבד לענות על זה, לא היה מקבל את זה ראובן. דבר לא הגיוני, לא מובן. אם אומרים לו שזה הולך לפי סדר המסעות, אז מה הבעיה? מה הוא לא מביא? זה הולך לפי סדר המסעות, זה גם הגיוני, זה במדבר. אבל צריך כנראה היה לשכנע אותו ולהגיד לו שזה מפי הגבורה, וזה באמת היה מפי הגבורה. והקדוש ברוך הוא אמר למשה מפי הגבורה, קודם יששכר. ולכן נרמז ההקריב השני, לא יוד הקרב את קורבנו. מעניין. אני ממשיך ברש"י, חכו. והוא חסר יוד שהוא משמש לשון הקרב, שזה לשון ציווי. שמפי הגבורה נצטווה הקרב. טוב, נשארו לנו אבל עוד כמה שאלות. למה הקריב הקריב פעמיים? שיהיה כתוב רק הקרב פעם אחת, ללא יו. ומה הוא הקריב הקריב שתי פעמים? שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. הקריב, הקריב, יש שתי סיבות למה יששכר זכה להיות שני. סדור סוגריים, בתוח סוגריים, לא מבין את השאלה. הרי סיכמנו שזה תרגיל, לא? לפי המסעות. אז בשביל מה צריך להגיד למה? כלומר, כנראה שסיפור המסעות הוא סיפור כיסוי. אנחנו הולכים לפי המסעות כי אנחנו רוצים שיששכר יהיה שני. סידרנו את עניין המסעות, זה נכון. אבל אנחנו רוצים שיששכר יהיה שני. שני זה לא שני, שני זה ראשון. הראשון הוא המלך. הראשון הוא יהודה. כי הוא יהודה, כי הייתה יהודה לקדשו, אז נדבר על זה. הראשון בין השבטים הוא יששכר. וכדי שיששכר יהיה הראשון, הולכים על פי המסעות. ומה זכר יששכר להיות הראשון, כלומר להיות השני בשבטים, שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. שני לשבטים הכוונה לפני כולם. א', שהיו יודעים בתורה. זה דבר מדהים, צריך להיכנס לזה. יש הרבה שבטים חשובים, אבל צריך לדעת להקדים את היודעים בתורה. היו עוד שבטים שלמדו תורה? היו יודעים בתורה במה שנאמר, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. בני יששכר היו יודעי בינה לעתים, ומי שזוכר את דגלו של שבט יששכר, על דגלו של שבט יששכר מצוירים, כאן יש את הצבעים רק, על דגלו של שבט יששכר מצוירים שמש וירח וכוכבים. כי הם היו מעברים את השנים ומקדשים על פי השמש והירח והכוכבים ומלמדים את כל נושא עיבור השנים. עסוקים בדברי הימים. ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. למה? הם היו יודעים בתורה. אז הם קודמים לכולם. טוב, ומה הסיבה השנייה? ואחת, שהם נתנו עיצה לנשיאים להתנדב קורבנות הללו. מי אמר לך? מרש"י, זה הפירוש של ההקריב. הקריב נתנאל בן צוער, זה בא מהם. הם אלה שבכלל הסיעו את כל העיצה לנשיאים. עוד רגע נצטרך להבין על מה מדובר. הוא מיד ממשיך עכשיו, ועכשיו מתחיל כל הסיפור. הוא ממשיך בדרשה מרתקת. נקרא שנייה את הדרשה כולה. וביסודו של רבי משה הדרשן מצאתי. וביסודו של רבי משה הדרשן מצאתי. אמר רבי פנחס בן יאיר. תקשיבו טוב למקור. רש"י מצטט את רבי משה הדרשן, זה מדרש קדום, שמצטט את רבי פנחס בן יאיר, חתנו של רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי פנחס בן יאיר, נתנאל בן צוער, הסיען עיצה זו. עכשיו אתם שומעים למה נתנאל בן צוער מופיע פה לפני נשיא. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר, הקריב את קורבנו. יש לו שתי מעלות לנתנאל. אחת שהם יודעים בתורה יודעי בינה לעתים, והשנייה שמה? שהם אלה שהסיעו את העיצה לכל השבטים. ואנחנו עוד לא מבינים על מה מדובר פה. למה הנשיאים היו צריכים עיצה? מה היה פה? לכל נגיע, אני רק רוצה לגמור את הקריאה. נו, והוא ממשיך את דרשתו של רבי משה הדרשן בשם רבי פנחס בן יאיר. ואני מזכיר לכם, אנחנו ברש"י. כי אנחנו נכנסים פה למשהו שעוד רגע אתם תהיו משוכנעים, שלכבוד פסח, ככה בין הזמנים, אנחנו עוסקים בשביבי פרשות השבוע. רש"י. קערת כסף. אילו הייתי אומר לכם, היום נלמד למה קערת כסף אחת, הייתם אומרים למה, ככה, מה? למה קערת כסף? ולמה קורבן עולה בן בקר? קערת כסף. תשמעו את רש"י, לאט לאט. קערת כסף, אבל נחזיק טוב את רשי, טוב? נחזיק, ואחרי זה נדבר עליו. מניין אותי אותה, כמעט לי. יש פסוקים שרשי אומר, אין המקרא אומר אלא דורשי לי, בפסוקים האלה רשי יגיד לכם עוד מעט, תראו, אין המקרא אומר אלא סופרי. חכו תראו. מניין אותיותיו של קערת כסף, נו, בגימטריה, כמה? רואים? תף תף קוף למד. תף תף קוף למד, כמה זה? 930. תף תף קוף למד, כנגד שנותיו של אדם הראשון. אדם הראשון חי 30 ו-900 שנה. טוב, 930, מעניין. 30 ומאה משקלה. למה קערת כסף? 30 ומאה משקלה. על שם שכשהעמיד תולדות לקיום העולם, בין 130 שנה היה. שנאמר ויחי אדם 30 ומאה שנה, ויולד בדמותו כצלמו את שת וכו'. טוב? יופי. אז קערת כסף בגימטריה 930 כמו אדם הראשון, בסדר? 30 ומאה כמניין הגיל של אדם הראשון בהולדת שת. חכו רק התחלנו. מזרק אחד כסף, ועכשיו אני זורק שאלה בפשט. תגידו, נו, אבל זו שאלה בבית בפשט. קערת כסף, איך אנחנו אומרים בפסוק? קערת כסף, אחת. לפי זה היה צריך להיות כתוב איך מזרק כסף, אחד. אז למה כתוב קערת כסף, אחת, ומזרק אחד, כסף? רק רשי יכול שתראה לי לשאול, כי רשי הוא הפשטן של התורה. ורשי רוצה לדרוש את ההבנה של הפשט. אבל רק רשי יכול לענות את התשובה הבאה, תשמעו אותו. מזרק אחד כסף, מזרק אחד כסף, בגימטריה תף קוף קף. תף קוף קף 520. על שם נוח, על אדם הראשון דיברנו כבר, אומרים לנוח. ברוך השם, דילגנו על כל התולדות באמצע. על שם נוח שהעמיד תולדות בין תף קוף שנה. נוח בן 500 שנה, והיא נוח בן 500 שנה, ויולד את שם את חם ואת יפת. 500. יופי, נו, אז מאיפה ה-520? ועל שם 20 שנה שנגזרה גזרת המבול קודם שהעמיד תולדות, קודם תולדותיו. כמו שפירשתי אצל, והיו ימיו 120 שנה. כתוב על העולם, ניחמתי כי עשיתים, לא רוצה להמשיך את העולם, ולכן אני אשמיד את העולם, אני נותן לו עוד 120 שנה. אלה 120 השנה מאז שהיה נוח בין 500 פחות 20, עד גיל 600 שהתחיל המבול. יפה מאוד, טוב. אז אם כן, מזרק אחד כסף, כמה זה בגימטריה? בטח יש כאן כאלה שבודקים, ואם הם לא מהירים, סימן שהם מאשרים את רשי. בבדיקשתי זה בסדר, הכל שמה. בסדר, אז מניין של מזרק אחד כסף 520, של כוח. עכשיו אבל תקשיבו, שאלנו שאלה בפשט, מה שאלנו בפשט? נו, גימטריות, גימטריות, אבל גם פשט מותר, נו. למה קערת כסף אחת ומזרק אחד כסף? נכון? זו שאלה נכונה. כי או שאתה אומר קודם כל את המספר, כמו במקולת, אחד מזרק, אחד קערה, אחד זה, זה 20 ביצים, נכון? או שאתה אומר את הקערה עם הסוג, ואחרי זה את המספר. אז קערת כסף אחת, מזרק כסף אחד. תשובת רשי לשאלה, שאלה מצוינת, תשובת רשי. תסתכלו. לפיכך נאמר מזרק אחד כסף, ולא נאמר מזרק כסף אחד כמו שנאמר בקערה. לומר, נו, שאף אותיותיו של אחד מצטרפות למניין. אתם הבנתם מה זה נקרא? גימטריה בכפייה. אם היה כתוב מזרק כסף אחד, אז כמו שבקערת כסף הגענו ל-930 בלי האחת, כי האחת זה בעמודה במקולת של המספרים, לא מכניסים לגימטריה, אז גם במזרק כסף לא היינו מכניסים אחד, לא היה 520, לא היה פסוקים, לא היה נשיאים, לא היה ספר במדבר, אי אפשר לעשות כלום. צריך שיהיה גם את זה, לכן מזרק אחד כסף רשי. חכו, זה הכל חימום הנוע. תבינו לאן רשי הולך. למה אני מזכיר כל הזמן רשי? כי אחרת תגידו לי דרשות, דרשות, חסידים. הלאה. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת. בוא נראה מה עכשיו רשי רוצה. לא שמעתי. 70 שקל. אופה, אופה, מחילה. דילגתי על 70 שקל. לא שום סיבה בדינית. 70 שקל כנגד 70 אומות שיצאו מבניו. חשוב מאוד. כמו שקערת כסף 30 ומאה משקלה, והמשקל מזכיר את התולדות, במאה ושלושים הוא מביא את שם, 70 שקל זה התולדות של נוח. כמה תולדות היו לו? העולם מתחלק ל-70 אומות אחרי נוח. אלה 70 האומות שמופיעים בסוף פרשת נוח. יופי. כף אחת, מדהים. כנגד התורה, הפעם זה לא גימטריה אלא הסבר, שניתנה מידו של הקדוש ברוך. כף. התורה ניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. 10 זהב כנגד 10 הדיברות. מלאה קטורת, מי שעוד יש להם עצבים. מלאה קטורת, טובים בגימטריות? עכשיו זה גימטריה בשני נעלמים. גימטריה של קטורת, איתי, תר יג, זה נכון? מי אומר שלא? רש"י אומר שכן, חלוקת. תראו, גימטריה של קטורת תרי"ג 613. לא, אני גם יודע שלא, אבל רש"י חושב שכן, תראו איך. תרי"ג מצוות, ובלבד שתחליף קוף בדלת. נכון טוב? פשט. ואני לא באתי אלא ליישב, פשוטו שנקרא רש"י. נכון ממש, אילו היה נאמר מזרע כסף אחד, לא היה יוצא גימטריה. ואי, קטורת לא יוצא, תחליף. איך תחליף? תן עיקרון שלפי בני אחליף. הבעיה, גימטריה של קטורת, אני אומר את זה בחיוב, זה קודש הקודשים, עוד מעט נגיע לזה. קטורת זה קודש הקודשים, אבל אחד. גימטריה של קטורת תרי"ג מצוות, ובלבד שתחליף קוף בדלת, על ידי אדבש. אדבש זה לא רק הפטנט של פסח, שראשון של פסח יצא תשעה באב, שני של פסח יצא שין שבועות, ושלישי של פסח יצא ריש ראש השנה, ורביעי יצא וכך הלאה. אדבש זה יסוד גדול בגימטריה, בגימטריה זה כנראה לא רק שמשעמם בשבת אחרי הצהריים. כנראה שאת זה למד רש"י מרבי משה הדרשן, מרבי פנחס בן יאיר, כדי להבין פשט בפרשת הנשיאים, כדי שאנחנו נבין מה התחיל בראש חודש ניסן, כדי שנתפוס איך מגיעים לפסח, כדי שנזכור בסוף לחזור לאכול מראש חודש, אבל זה חכום. מה אומר הקטורת? קוף צריך להתחלף בדלת, ובלבד שתחליף קוף בדלת, כי א' ות' ב' וש' ג' ור' קוף בדלת, ואז ד' ת' ר' ת' זה מצוין, זה יוצא תרי"ג. כי ד' ות' זה כמו י' וג', זה אפילו אני במתמטיקה זוכר. נכון? ר' ות' זה יוצא יותר דבר כמו ת' ור', זה ממש גאונות. אז זה יוצא תרי"ג. טוב, הלאה. לא גמרנו? פר אחד בין בקר עיל אחד, כבש אחד בין שנתו, עד כאן כל זה לעולה. רש"י. פר אחד כנגד אברהם שנאמר בו ויקח בן בקר אחמתו. עיל אחד כנגד יצחק שנאמר ויקח את העיל. כבש אחד כנגד יעקב שנאמר והכסבים יפריד יעקב. עד כאן עולה. שעיר עזים אחד, נו, לחטאת. למה חטאת? מה קרה? שעיר עזים רש"י לכפר על מכירת יוסף שנאמר בו וישחטו שעיר עזים ויאמרו הקרן האקטונת בן חי ויתבלו את הדם. אז יש חטאת, והחטאת זה מכירת יוסף. ולזבח של עמים בקר שניים. רש"י. ולזבח של עמים בקר שניים כנגד משה ואהרון. שניים. ולמה שלמים? יש לנו עולה, יש לנו חטאת, יש לנו שלמים. העולה זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, החטאת זה כנגד מכירת יוסף, והשלמים זה כנגד משה ואהרון, שעושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. כי קורבן השלמים, העולה עולה כולה להשם, החטאת יש לו דיני חטאת כמו עולה, והשלמים נאכלים לבעלים ולהשם, כי הם עושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. נו, מה עוד נשאר לנו? ולזבח של עמים בקר שניים, אילים חמישה, כבשים חמישה, עתודים בני שנה חמישה, זה קורבן כל נשיא ונשיא. מסיים רש"י, אילים, עתודים, כבשים, שלושה מינים. למה? שלושה מינים כנגד כהנים ולווים וישראלים. או הוא כנגד, או לא, או הוא כנגד תורה, נביאים וכתובים. אז למה חמישיות? חמישה, 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 זה היה יכול להיות גם איל, עתוד, כבש. ושלוש חמישיות כנגד חמישה חומשים, אז זה חמישה אחת, חמישייה אחת, החמישיות. ומה עוד חמישייה? וחמש דיברות הכתובים על לוח אחד, וחמש דיברות הכתובים על לוח השני. עד כאן מיסודו של רבי משה הדרשן. מכאן ואילה, כל מי שזוכר שלא נתנו לו פש בפרשת נשא, זה לא כי אין שם רש"י, אלא כי לא ידעו מה לעשות עם רש"י הזה. מה הוא רוצה? נתנאל בן צואל היא שיאן עיצה. הבעיות בפשט הבנתי. מה הוא אומר? מה הוא רוצה? מה היה קורה לנו בפרשת הנשיאים אם לא היינו יודעים שכתורת בגימטריה תרי"ג עם תחליף קוף בדלת? מה היה חסר? אגב, יש פה את כל שבעת האושפיזים חוץ מדוד, אתם שמתם לב. יש פה את כולם חוץ מדוד. איך רבי נחמן אומר בשבעת קבצנים? על כולם אני מדבר, אבל על הקבצן השביעי נדבר כשהוא יגיע. יש כאן את הכל עד משיח. מה הוא רוצה להשיב? מה קשה לו בפשט ומה הלך? אני אקצר מאוד. תחילתה של הפרשה, של כל פרשת הנשיאים, מתחיל בזה שהנשיאים מגיעים אל המשכן. זה מתחיל בפרק ז' בהתחלה, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן. משה גמר להקים את המשכן, והמשכן מוקם על ידי משה. אני אומר את זה בעל פה. והיה כמשה את המשכן. חז"ל מסבירים ברש"י במקום, אומרים והיה כמשה את המשכן בידו. הוא מקים את כל המשכן בידו, זה דבר פילי, הוא מקים את המשכן. משה מקים את המשכן, ובסוף ספר שמות כתוב, זה לא תמיד יהיה ביד שלך, אלא יש עמוד ענן ועמוד אש ההולכים לפני בית ישראל בכל מסעיהם. כך למדנו בסוף השבוע שעבר. יפה מאוד. אחרי שמשה גומר להקים את המשכן, אני אומר בעל פה את הפסוקים ואת דברי רש"י עליהם בהתחלה של הפרק, מגיעים פתאום הנשיאים, ואומרים למשה רבינו שלום עליכם. הוא מסתכל, והוא רואה אותם פתאום באים עם שש עגלות צב. שש עגלות צב זה לא הכוונה צב, צב, כמו שאנחנו מכירים מגן חיות. שש עגלות צב, הכוונה היא שש עגלות מחופות. כמו שהצב מחופה בשריון. שש עגלות צב, מחופות, סגורות. שעליהן אפשר יהיה לשאת את המשכן. מלבד את הארון ואת המנורה שאותם נושאים הקהתיים, ואותם הם נושאים בכתף. אבל כל שאר הקרשים וכל שאר כלי המשכן נישאים בעגלות. עומדים הנשיאים בכניסה למשכן, משה רבנו יוצא בראש חודש ניסן בהקמת המשכן, ופתאום הוא רואה עגל, צי של עגלות. אף אחד לא ציבה על זה. אין קרס, אין בורד, אין קרש במשכן שלא נבנה על דבר השם. ופתאום, תוכנית הובלות, מערכת שלמה, שאיש לא ציווה לה. אומר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרק, ודבר השם אל משה לאמור, כך מאיתם. אומר רש"י, מה זה כך מאיתם? אל תיבהל, תיקח, זה בסדר, יש אישור שלי. זה אומנם לא בא ממני, זה בא מהם, כך מאיתם. מאיפה בא הרעיון? אז רש"י מזכיר שם שבנדבת המשכן הנשיאים התעצלו. הם חיכו, כבר לא היה בסוף מה להביא, אמרו להם טוב, נשארו בוטים. אז הם הביאו אבני שוהם, אבני מילואים, לאפוד ולחושן. הפעם, כשנגמר כבר והוקם המשכן, באו הנשיאים ראשונים. נפלא. אבל מי אמר לכם בכלל שצריך לשאת את... מי נתן את הצורך הזה? אולי יש איזו תוכנית לקחת את המשכן אחרת ממקום למקום. מאיפה הרעיון? זה מטריד את רשי. ורשי את כל הסיבוב עושה כדי לטעון שהרעיון הוא הרעיון של נתנאל בן צוהר. וזה רבי משה הדרשן. שהוא השיא את צהל הנשיאים. עכשיו מלך לאט, המושג נשיא, המושג נשיאים, אנחנו בימים שכדאי ללמוד את זה. באים 12 הנשיאים ועומדים עם 6 עגלות צהר. עכשיו זה בכלל הצעה מדהימה. כדי שיהיו 12 נשיאים, היה הגיוני שהם יביאו 12 עגלות. לא הם הולכים לשאת את העגלות. אבל גם השש זה לא לפי ההולכים לשאת. כי מי שהולכים לשאת את העגלות זה בני מררי ובני הגרשוני. אתה יודע, משפחות הגרשוני והמררי. הקהתי נושאים בכתף. אבל למה מביאים 6 עגלות צהב? הפסוקים אומרים את הכל. כדי שיהיו 2 נשיאים לאחד. תחשבו על הרעיון. מופלא. זה ודאי לא לפי מסעות או לפי מחנות. 2 נשיאים מפצל את הכל. אבל כל עגלה תהיה של 2 נשיאים. וכל עגלה מובאת מהמרכיבים שאמרנו עכשיו. מה הרעיון בכלל של לשאת את המשקל? ולשאת אותו על העגלות האלה. ולשאת אותו בשניים שניים. כשהמשכן מוקם, מגיע נתנאל בן צוהר ואומר הנשיאים, רבותיי, מה התפקיד שלנו האמיתי? מה התפקיד שלנו האמיתי? נכון, התעצלנו, לא הבאנו לדבר למשכן, אבל השגחה, הכל השגחה. מה באמת התפקיד שלנו? התפקיד שלנו היה להביא ארון, התפקיד היה להביא מנורה, התפקיד היה להביא, זה כל שבט מביא את שלו, זה כל אדם מביא את שלו. מה זה נשיא? חשבתם פעם על המילה הזו בעברית? פרזיד. מה זה נשיא? נשיא זה מישהו שיכול להרים. נשיא זה מישהו שיכול לשאת אותי. הנשיא הוא לא מישהו שהוא יותר מקצוען ממני. הנשיא הוא לא מישהו שיודע יותר ממני. הנשיא הוא מי שיכול לקחת אותי ולהרים אותי לגובה. כשאני אהיה בגובה, אני כבר יודע איך לנסוע. ומדים ולימד את זה, את מי? בפעם הראשונה, הקודש ברוך הוא את משה לפני ים סוף. התוצאה הייתה כתיסה את ראש. אתם יודעים ולימד את זה, הקדוש ברוך הוא את משה. כשמשה רבינו עומד לפני ים סוף ולא יודע מה עושים. לא יודע מה עושים. והוא צועק אל הקדוש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא אומר לו, את יצעק אליי. דבר על בני ישראל ואיסאו. איך שואלים כל המפרשים, ואיסאו לאן? למים, לים, לאוויר, לצדדים, לאן? אומר האור החיים הקדוש, מה תצעק אליי? אתה בכלל לא מבין את התפקיד שלך. התפקיד שלך הוא להיות המשה. דבר על בני ישראל, הם כבר ימצאו את התשובה. התפקיד שלך הוא רק להרים אותם. התפקיד שלך הוא לא להגיד לי איך לנסוע, התפקיד שלך הוא להאמין בי שהקודש ברוך הוא מאמין בי ולהרים אותי כדי שאני אוכל לנסוע. הנשיא לא צריך לדאוג לי לתקציב. זה יהיה טוב אם יהיה. הוא צריך לדאוג שאני אהיה אדם מאמין. ואז כבר הדברים יסתדרו. כשאני יודע לאן אני נוסע, אני יכול לנסוע גם עם תנאים מאוד קשים. כשאני לא יודע לאן אני נוסע, אז כל נשיא עסוק באיך להיות יותר מובלט מהשני. כי הוא סידר לי יותר פארקים. נתנאל בן צוהר בא ומשיא עצה לנשיא. יש לכם תפקיד אחד. התפקיד הזה יחבר את עם ישראל ביחד. שני נשיאים לעגלה. במשכן יש רק שני דברים שהם שניים שניים. הנשיאים עם העגלות ושני קרובים על הארון. אתם יודעים מה קורה לקרובים? שני הקרובים פניהם איש של אחיו, אבל גם לא רק איש של אחיו. ופניהם איש של אחיו אל הכפורת יהיו פני הקרובים. מאוד מסובך. להם איש של אחיו או אל הכפורת? כשהפנים איש של אחיו, זה אף פעם לא אומר שזה באמת. אם זה באמת, זה נובע מזה שהפנים הם אל הכפורת. אם הפנים הם אל הכפורת, אל האין סוף, אז הפנים איש של אחיד הם לא שילוב אינטרסים, אלא הם משהו עמוק, שלא ייפסק אף פעם. בראש חודש ניסן מוקם המשכן. בראש חודש ניסן שעבר, התחילה קדושת הזמנים בעולם. מי השבט שאחראי עליה? יששכר. ועכשיו בראש חודש ניסן מגיעים בני יששכר יודעי בינה לעתים. אלה שצבע דגלם הוא כחול עמוק, קרוב לשחור. הם עסוקים בחוכמה הכי פנימית בעולם. הם עסוקים בעיבור השנה. הם עסוקים בתאום בין הירח לבין השמש. הם עסוקים בין התאום, בתאום שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אתם יודעים מה זה הזמן הקדוש? זה שהקדוש ברוך הוא קובע את הזמן ואנחנו קובעים מתי הוא. לכן זה נקרא מועד. זאת התוועדות בין הלמעלה והלמטה. אתם יודעים מהו המשכן הקדוש? שהקדוש ברוך הוא מופיע ושוכן בנו, ואנחנו נושאים את המשכן כדי שהוא יופיע בכל מקום שלא נהיה. שניהם מתרחשים בראש חודש ניסן. את האחריות על שני הדברים מקבלים בני יששכר. ולתמל בן צוער יש שני כוחות. אגב, שימו לב לשמו. שם אביו, צוער. צוער פירושו או צער, לפום צער האגרה, או מצער, קטן, המקטין את עצמו מכולם. אין לו כלום משלו. חמור גר, רובץ בין המשפטיים. צמח זבולון בצאתך ויששכר ואוהליך. אגב, פסוק מדהים. צמח זבולון בצאתך ויששכר ואוהליך. שמתם לב פעם שיששכר אף פעם לא זוכה לברכה לבד? מה, לא מגיע לו? לא עשה שום דבר? משה רבינו קורא ליששכר, אין לו ברכה לבד? גם לזבולון אין ברכה לבד. אבל כשהוא קורא ליששכר, הוא מקדים את זבולון. אתם יודעים למה? כי יששכר וזבולון זה חיבור שאם הוא לא קיים, אין זבולון ואין יששכר. זה דבר פלאי. פעם דיברנו על הדגלים. המחנה הראשון הוא מחנה יהודה. מחנה יהודה הוא עם דגל יהודה. אתם זוכרים את הדגל של יהודה? גור אריה, נכון? זה מה שמצויר עליו, אריה. ומה צבעו של דגל יהודה? תכלת כצבע השמיים. תכלת כצבע השמיים. זבולון מה מצויר עליו? זה כולם זוכרים? אונייה. אונייה, נכון? אונייה. למה? 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 כי הוא לחוף ימים ישכון בירכתו על צידון, כי הוא הסוחר. נו, סויכר, אז מה יהיה הצבע של הדקל? סויכר, איזה צבע יהיה לדגל בטח שחור? ירוק. מה יהיה הצבע של הדגל של הסוחר? לבן! סויכר. גלה. לא יודע מי פה היה בגן פעם אחרונה. כולל הכל. אני לא יודע מי פה היה בגן בפעם האחרונה, אבל מי שהיה בגן פעם האחרונה בטח זוכר שכשמערבבים צבעים, יודעים איך מגיעים לתחלת? כחול ולבן, הדגל שלי. כחול עמוק, קרוב לשחור ולבן, מייצרים את הדגל של יהודה. אתם שמים לב לפסוק, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. עמים הר יקראו, כי שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו וספוני תמוני חול. מזכיר לכם שמחת תורה קצת. אני לא הבנתי אף פעם את הפסוק. עמים הר יקראו, על איזה הר מדובר? איזה עמים יבואו לאיזה הר? ברור, נו. הר שכל העמים יבואו אליו. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. עמים הר יקראו, כי שם יזבחו זבחי צדק. הר המוריה. אז מה הקשר ליששכר וזבולון? הייתי מבין אם היו מדברים על בנימין, על יהודה, זה פלא פלאות. למה יגיעו העמים הנה? לא בגלל מילים גבוה, בגלל מסחר. כי שפע ימים יינקו, וספוני תמוני חול. אתם יודעים מה זה ספוני תמוני חול? פשט, מרגליות, אבנים טובות. וכשהעמים יבואו לעשות כאן את הביזנס, הם יגלו דבר מופלא. הם יגלו שזבולון בעצם זה לא זבולון, זה זבולון ליששכר. ומזה שאין ברכה ליששכר לבד ולזבולון לבד, מזה יבואו עמים לקרוא בשם השם. ואתם יודעים איך הם יקראו להר? שם יזבחו, תשמעו את הביטוי, זבחי צדק. פתאום הם ירוצה לקרוא. עמים הר יקראו. בני יששכר יודעי בינה לעתים, ויש לו שתי מעלות, האחת שהוא כחול קרוב לשחור. הוא מוסר את נפשו, הוא מנותק מהעולם, הוא מנותק מהכל, הוא במסירות נפש מוחלטת. חמור גרם רובץ בין המשפטיים. והשנייה, שיש לו את הכוח לעורר את אחד. זה לפעמים לא הולך ביחד. ומה הוא מעורר את אחד? הוא מעורר את אחד למה זה משכן. והוא בא ואומר להם בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן יכול מראש חודש. בראש חודש ניסן אנחנו נעמוד בהפגנה לפני המשכן, וכשמשה יצא הוא יראה צי של עגלות. עגל. הוא יראה שם שתי עגלות צו, שתי עגלות צו, הוא לא יבין מה קורה, והוא יפנה לקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא כבר יגיד לו כך מאיתם. ואתם יודעים מה הם העגלות? העגלות הם הדבר הבא. העגלות הם ההסבר למה זה בכלל משכן. למה משכן בכלל? מה זה משכן? משכן כי כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, הוא רצה שתשרה פה שכינה בתחתוניים. בשביל זה הוא ברא את אדם הראשון. וכשהוא ברא את האדם בעולם, הוא ברא את האדם ונתן לכל העולם להיכנס לשם. כערת כסף. בקערה יכולים להיכנס כולם. כערת כסף, מניין אותיותיו, תף תף קוף למד, כמניין שנותיו של אדם הראשון. ולקערת הכסף הזאת כל העולם יכול היה לבוא, והעולם הזה נקע, תקע את עצמו קשה מההתחלה, כי קין הרג את הבל, עד שהגיע האדם הראשון לגיל 130 והוליד את שת. ואז היה משקל לרעיון הזה, 30 ומאה משקלה. ואז 10 דורות עברו מאדם עד נוח, וכולם היו מכעיסים ובאים, עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר אין טעם לעולם, לא רוצה אותו. ואז הוא מצא את נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. נוח לא זכה להיות כערה, אפילו לא כף, רק מזרק. עוד פעם מזרק כסף. ומה זה כסף? כסף זה כסף. כסף זה המתכת שנקראת כסף על שם הכיסופים. זה עוד לא זהב. זה עוד לא כמו העשרה זהב של 10 הדיברות. זה כסף. זה הלחשוף. זה הלהשתוקק. זה הלרצות להיות זהב. זה הלרצות להגיע. זה הנחשוף נחשפתי. ונוח הוא מזרק שאמור להעביר את הכיסופים האלה הלאה לעולם. מזרק אחד כסף. כי הגיל הוא 520. נוח הופך להיות מזרק כסף בשעה שהעולם מוחלט בו על מבול. וברגע שמוחלט בעולם על מבול, מגלה נוח שלעולם, לעולם, לעולם לא תישאר מציאות בלי סנונית, בלי מזרק אחד שיעביר לעולם כסף. והמזרק הזה מעביר את כוחו ל-70 אומות, 70 שקל בשקל הקודש, כנגד 70 האומות. ואז נוצרות 70 אומות בעולם, ועוד פעם 10 דורות מנוח ועד אברהם, וגם הם מכעיסים ובאים, וכל 70 האומות מקימים מגדל ורוצים להרוס את העולם מחדש. ואז מחליט הקדוש ברוך הוא שצריך לתת לעולם תורה. התורה לא תהיה קערה. התורה תתחיל בכף, עד שהעולם יבוא ויבין מהכף הזאת איך להגיע בסוף אל הבית הגדול. בינתיים אנחנו נלך בכל המסעות עם המשכן. עוד לא מקדש, עוד לא זכינו, אומר נתנאל בן צואר. עוד לא זכינו. זה נתנאל בן צואר יותר מכולם, כי אתם יודעים מה נתנאל בן צואר יודע? לא רק את התורה, אלא אל יודעי בינה לעיתים. כתוב בפסוק בפרשת ואתחנן, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. רשי שואל, מה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? אומר רשי, לא רק כל התורה, אלא ספציפית, היא קידוש השנים והחודשים, השמור הזה את חודש האביב, הכוח הזה לגלות שיש מועדים בעולם ויש זמנים בעולם ויש קודש שנמצא בזמן ונמצא במקום. את זה מגלים לעיני העולם, העולם שחלקו סופר לירח וחלקו סופר לשמש, אנחנו מגלים לעיני העמים, את זה מגלים בני ישראל. ואז עובר את התרומה לכף אחת. הכף הזאת היא לא קערה, אבל היא מידו של הקדוש ברוך הוא. ובכף הזאת יש 10 זהב. זה לא רק כיסופים, זה 10 זהב. היא מלאה קטורת. ונבהלתם מהאטבש. ומהדלת והקוף והזה והאור. אתם יודעים מה זה אטבש? בלי להיכנס. זה עולמות, עולמות, עולמות. צריך עוד להסביר בכלל שזה עולמות עמוקים אחרי שרשי מביא את זה מרבי משה הדרשן, מרבי פינקוס בן יאיר. אני לא מבין כלום באטבש, אני רק יודע דבר אחד, שאטבש זה הסוד של ההיפוך. אטבש אומר שמה שהכי גבוה נופל הכי נמוך. זאת אומרת שמה שנמצא הכי נמוך, אם תדע להרים אותו, תמצא שם את הניצוצות הכי גבוהים. עכשיו הוא נפל אל הקליפות הטמאות, למטה, למטה. אתם יודעים מה עושה הקטורת? לא מבין כלום. אבל הקטורת מהפכת. הקטורת מהפכת את הדין לרחמים. הקטורת לוקחת את החלבנה שריחה רע ומעלה את הכל לריח של הניחוח של הקודש. הכף האחת הזאת שיש בה 10 זהב, כולה מלאה קטור. היא מעבירה את הדברים מאברהם ויצחק ויעקב, פר אחד, איל אחד, כבש אחד, דרך משה ואהרון ולזבח השלמים בקר שניים, והדברים מגיעים אל הכהנים והלוויים והישראלים דרך התורה והנביאים והכתובים, והם מגיעים אלינו דרך 5 חומשים ו5 דיברות שבצד האחד ו5 דיברות שבצד השני. את כל זה עורר נתנאל בן צואר מתי? בראש חודש ניסן. אתם יודעים מה קרה בראש חודש ניסן? לא יצאנו ממצרים. אילו היינו גומרים פה בסיפור הנשיאים, זה היה נפלא בפני עצמו. אבל עכשיו, סיום של הדברים, חזרה ליכול מראש חודש, זה דבר לא יאמן. הרי השאלה היא שאלה קשה מה שהתחלנו בתחילת ההגדה. תחילת ההגדה שאלנו מה פתאום יכול מראש חודש, יצאנו ממצרים בתתוואר. רק ביום חמישי האחרון נפל לי האסימון. השאלה היא מעולה. איפה כתוב בתורה שצריך לספר ביציאת מצרים בליל הסדר? אנחנו יודעים את זה, כך מתחיל הרמב"ם את הלכות סיפור יציאת מצרים, כולנו יודעים. אבל איפה זה כתוב? אני אסביר את השאלה. נכון? כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, נכון? מתי יצאנו ממצרים? בתתוו, אני יודע. מתי בתתוו יצאנו ממצרים? ביום. בעצם היום. אתם דווקא רוצים. בחצי הלילה התחלנו את היציאה ממצרים, כי אז פרעה אמר, קומו צאו מתוך עמי. אבל מי אמר לך שבהיגדת לבנך, זה בליל הסדר, זאת אומרת בזה, בצאת הכוכבים של ליל הסדר, זאת השאלה. בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. מה פתאום אתה מספר ביציאת מצרים בזמן שהוא לא היציאה ממצרים? אם אתה מבין את הפסוק כפשוטו, אז תספר ביציאת מצרים בזמן שיצאנו ממצרים. ואז באים חזר ושואלים שאלה מדהימה. כלומר, החלטת לספר ביציאת מצרים לא בזמן שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אלא תעמיקו מאוד, אלא בזמן שאנחנו יצאנו ממצרים שלנו. כי מה היה בליל הסדר? בליל הסדר ישבו סבא וסבתא שלנו במצרים וכבר סיפרו עם מותניכם חגורים ונעליכם ורגליכם ביציאת מצרים. פלאי פלאות. אז החלטת לספר על הזמן של יציאת מצרים לא על פי מה שעושה הקודש ברוך הוא, כי הבנת שהגאולה היא שאנחנו קיבלנו על עצמנו. נשיאים, אנחנו התרוממנו ליציאת מצרים במצרים, לכן החלטת להתחיל בליל הסדר. מצוין. אז אם כך, תתחיל בראש חודש, כי בראש חודש התחלנו לצאת ממצרים, בראש חודש קיבלנו על עצמנו את המצוות של יציאת מצרים, בראש חודש באו אל עם של עבדים ואמרו לו, קחו את אלוהי מצרים ותקשרו למיטות ותשחטו. בראש חודש באו אל משה ואל אהרון ואמרו להם, מהיום אתם מקדשים את הזמנים. בראש חודש באו אל משה ואהרון ואמרו להם, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם. אז יכול מראש חודש? אילו היית אומר לי שמספרים את סיפור יציאת מצרים בזמן שהקודש ברוך הוא הוציא, לא הייתי שואל שאלות. אבל עכשיו שאתה אומר לי שמספרים את סיפור יציאת מצרים, נו, בזמן שאנחנו קיבלנו את היציאה הזאת, שבניסן נגאלו, פירושו אנחנו עצמנו עושים את העבודה, אנחנו לוקחים את המשכן, לא עמוד ענן, לא עמוד האש, אנחנו עושים את הפעולה, אז למה לא בראש חודש? אז זה עונים חז"ל, תלמוד לומר ביום ההוא. אבל כתוב ביום ההוא, היא ביום ההוא. אומרים חז"ל, אז ביום ההוא, אז למה אתה מתחיל בליל הסדר? תתחיל מבעוד יום ותיכנס ליל הסדר. מבעוד יום אין הכוונה ביהוד א', אלא מבעוד יום ופנימה. תתחיל מבעוד יום. למה מבעוד יום? כי אז היה עיקר היציאה ממצרים שלנו. כי מה היה ביהוד א' אחרי הצהריים? נו, שחיטת אלוהי מצרים. ביהוד אחר הצהריים שחטנו את אלוהי מצרים. אז או שתתחיל בראש חודש, או שתתחיל ביהוד א'. אבל מה אתה מתחיל? בליל תתבל. לא הגיוני. שאלה חזקה. עונים חז"ל. תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה הפסוק היחיד שבו סיפור היציאה ממצרים זקוף לי. תמיד בפסוקים כתוב היוציאנו השם. ועברתי, אני השם. זה הפסוק היחיד שבו מתואר, אני יצאתי. אז יכול בראש חודש? אז יכול מי בעוד יום? עכשיו תשמעו. תלמוד לומר, בעבור זה בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אתם יודעים מה אנחנו רוצים לעשות בליל הסדר? אומרים לנו עכשיו, ועוד מעט נבין, אומרים לנו, הכוונה לשאינו יודע לשאול שבנו. ליל הסדר מתחלק לשני חלקים. אנחנו יושבים כל הלילה, לא, עד חצות, ומספרים בסיפור יציאת מצרים. ואז בחצות הלילה, אז אנחנו פותחים את הדלת ורואים איך הקודש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. ואז אנחנו מתחילים את החצי השני של הלילה. חרד יום אשר הוא לא יום ולא לילה. אז אנחנו מתחילים את החצי השני, יש שני חלקים לסדר. תמיד שאלתי את עצמי, מה זה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך? מצה, מרור, פסח. לא. הפסח מונח לפניך, אבל הפסח עיקרו הוא בחצות הלילה, בכזית, באפיקומן. אתה יודע מה מונח לפניך בחצי הראשון של הלילה? שני דברים מונחים לפניך. גאולה ושיעבוד. מצה ומרור. ובשעה שאתה יכול להחזיק בידיים את המצה ואת המרור, אתה עבד, אבל אתה אוכל מצה של גאולה. אתה יוצא ממצרים, אבל אתה לא עושה את זה בראש חודש. אתם יודעים למה? כי בליל הסדר אנחנו רוצים שני דברים. אנחנו רוצים לצאת כי אנחנו מבינים שהכל תלוי בהתארות הדלטטה, אבל אנחנו רוצים אבא שכבר תוציא אותנו בפועל. לא רוצים רק דרשות על זה שאנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו כבר רוצים לראות את זה. אנחנו רוצים את שני הדברים ביחד. והגבת לבנך ביום ההוא בעבור זה. בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. ואז תתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ותספר את המלחמה עם פרעו ואת המאבק עם העמים והרמי עובד אבי. ותגיע עד בצאת ישראל ממצרים וגאל ישראל. ואז תגיע לצפון, ואז תתחיל להגיד ריבונו של עולם, ועכשיו, ועכשיו, בזה זה הולך להיגמר? זהו. יצאנו ממצרים, ואז מה? והם ברחו אחרינו ורדפו אחרינו. ואז הגענו לרומא, ואז הגענו לבבל, ואז הגענו לאירופה. ואני עדיין כל דכפין וכל דצריך. זהו, פה זה נגמר. ואז תיקח את היחץ, ותוציא את הצפון. ואז תתחיל את ההלל, ואז תמשיך את הנרצה, ואז תגיד שאתה מחכה לרגע שיבוא הקדוש ברוך הוא וישחט את מלאך המוות. ואז תגיע לרגע שבו תגיד שאתה בכלל לא מתכונן לסיים לסיפור יציאת מצרים. את זה אי אפשר בראש חודש, את זה אי אפשר ביהוד א', את זה אפשר בליל ט"ו. אתם מבינים מתי מספרים ביציאת מצרים? שאפשר להתחיל במצה ומרור, ואז בחצות לפתוח את הדלת כבר לאליהו הנביא ולהגיד, ועכשיו אני לא זז מפה. עד שאתה עושה את זה מלמעלה. כי זה ליל הסדר. ליל הסדר הוא הזמן שבו אנחנו, הסבים והסבתות שלנו, ישבנו, ואז נפתחו הדלתות. ואז שמענו את פרעה צועק, קומו צאו מתוך עמי. גדול מאוד מה שעברנו בראש חודש. גדול מאוד מה שעשינו ביוד וביוד אלף. אבל לא זה מה שאנחנו רוצים. הבן שאינו יודע לשאול, צריך לדעת, לגעת, לראות. תמיד אומרים, בניסן יגלו ובניסן עתידים יגאל. אתם יודעים מה הפשט? נגאלו ועתידים יגאל, הכוונה היא גם החלק שממני וגם החלק שמלמעלה. היה אומר תמיד הרב בראש השנה, היה אומר תאכלו שנה טובה ומתוקה, לא רק שנה טובה, שנה טובה ומתוקה ומתוקה ומתוקה, שאלו למה? אז הוא אמר כי שנה טובה, אני כבר יודע מה יהיה, אתם תדרשו דרשות שהכל לטובה וגם זו לטובה ורבי עקיבא, אני יודע, אני יודע. הבנתי את כל הדרשות, אני רוצה מתוק, בלי דרשות. אני מבין טובה, אבל אני רוצה מתוקה ממש. אבל בשביל מתוקה ממש אתה צריך להתחיל את זה לתת. עד פתח לו. תן לו את הכוחות בשעה שמצא ומרור. ותראה לו איך מגיעים מזה לחצות. ואיך מהחצות מגיעים. מתוך הסיפור של יציאת מצרים שלך. לחיקייה הגדולה הזאת. של הגאולה הזאת ממש. של המתוקה בעיני. של הגאולה שבה מתחילתה מלמטה למעלה ובסופה מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. לראות באמת, 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 בגאולה שלמה, ממש. חג שמח עלינו ועל כל
לגבי השיעורים.
שיעור הבא, בעזרת השם יתברך, אחרי פסח.